go. עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק.
ערב טוב, מאזינים, ערב טוב לאריאל מליניה.
ערב טוב.
מה העניינים?
הכל בסדר.
פחות או יותר, כן, נגיד אלא את ה...
אני עכשיו שמעתי בחדשות.
לא, לפני ששמעת על החדשות, לפני שנעבור באמת לעדכון עם אמיר זור, עורך אתר פוסטה, אני רק אומר שהנגיד אלא את הריבית ב-0.75%, אנחנו מיד נרחיב על זה, ואנחנו רוצים לעבור לאמיר זוהר, עורך אתר פוסטה לענייני חברה חוק ומשפט.
ניוז לפני חדשות.
בבקשה, אמיר, חיסול ליד חולון.
היי, אחר הצהריים טובים. כמו שאתם ידעתם שהוא יעלה את זה ב-0.75%, רק אתמול, גם מי שמרואה בסצנה הפלילית ידע שהחיסול הזה שבוצע היום היה צפוי, צפוי מאוד, דווקא הפתיע שהבחור לא נזהר מספיק.
עד כדי כך. אז,
עד כדי כך.
אבל אנחנו מדברים על באמת צהרי היום, תחנת דלק הומה, לא איזה מקום נסתר, נכון?
נכון, תחנת הדלק דרך השבעה ליד הזור, תחנת דלק, יש סרטון מטורף שמתעד את הכל, תחנת דלק, יש מתחם ליד התחנה, אפשר להגיד שראש ארגון הפשע בני שלמה עמד שם, שומר ראשו היה מרחק 20 מטר ממנו, את המקום הגיחה, מכונית מזדה לבנה, יצאו ממנה שני אנשים רעולי פנים, עטופים במעילים וכל מיני אביזרים שכאלה, ופשוט התחילו לראות לעבור מרחק 70 מטר תוך שמצמצמים מרחק, והוא בורח, וגם השומר ראש בורח, הוא ברח לכיוון הכביש, כולם מכירים את הכביש הראשי הזה שמוביל לעזור, אבל הם לא ויתרו, הגיעו עד אליו וירו מקרוב אפשר להגיד, כאשר בני שלמה והשומר ראש שלו קרסו, הם פרו לכיוון הרכב שאסף אותם ונמדו מהמקום.
בקיצור, כללי המשחק החדשים שאין כללי משחק יותר.
אין כללי משחק, זה חיסולים, אפשר להגיד, אני גם באיזשהו מקום, קודם, לא נעים, בן אדם אומרים שראש הוא על ערב בי או שהוא נהרג כבר, אבל הוא גם מעורב היה בחיסולים ופיגועים.
כן, ברור.
לכן גם אנחנו מרשים לעצמנו להגיד את השם, כי יש זיהוי ודאי שלו, אבל כן, הוא גם היה מעורב, הוא היה חלק מהמשחק הזה, משחק, מהמלחמה, אני יודע איך...
תגיד, אמיר, מה צפוי ככה לסיום עכשיו?
דווקא כשאתם מדברים על בתוכנית הכסף, דווקא בני שלמה נחשב באחד הילדים הגאונים של שוק, של ארגוני הפשיעה, אחד הילדים שידע לנהל כספים וגלגל עסקים ולזכות במכרזים, ועל זה גם התעוררה המלחמה הגדולה שלו עם שלום דומרני, שככל הנראה המלחמה הזאת הסתיימה עכשיו.
אמיר, בסוף הכל כסף,
בדיוק.
פוליטיקה, ברור, פלילים.
ברור, ברור, בשביל זה אתם, כן.
בשביל זה אנחנו פה.
אני מאזין לתוכנית שלכם.
עכשיו עשית לנו את היום אמיר זוהר, אמיר זוהר, עורך האתר פוסטה לענייני חברה חוק ומשפט, לכל המרואיינים הנחמדים והמדהימים שלנו, נגיד היום חתימה טובה.
תודה רבה, חתימה טובה.
כן, אתה יודע, מה שאותי בכל הסיטואציה הזאת מטריד, זה שהקלות הבלתי נסבלת של חיסולים במקומות הומים, עם חשיפה של אנשים חפים מפשע לירי, זה פשוט בלתי מתקבל על הדעת.
יש לנו איזה שתי הערות קטנות.
כן, כך כלכלה.
אחת.
כן.
חברת קטר פלסטיק, מוותר, מפטר.
רגע, הוא במעבר חד לכלכלה.
הוא במעבר חד, ברור.
בבקשה, כן, כן.
תוכניתנו מתחילה עכשיו.
יאללה.
קטר פלסטיק מפטרת 100 עובדים. עכשיו, זה, בזמנו, זה הייתה פשוט חברה עם נשמה של יהודי, שאין מיל... אי אפשר להגזים בציוניותו, בטוב ליבו,
לרוחב ליבו.
כן. סמי סגול. מחר את העסק לקונצרן גרמני, ואני כל פעם שואל את עצמי, למה קונים חברות במחירים כאלה מטורפים? אני חושב שה-DNA של סמי סגול היה לפחות שווה 30% מהערך של שאתה קונה ומוציא את סמי סגול, באותו רגע הפסדת, זה עסק שבנוי על בן אדם, והדבר השני שמגעיל אותי, זה ששופרסל מחלקת בונוסים לבחירים, ומפטרת עובדים.
זה באמת דבר שצריך לעבור מהעולם, גם ההפרשים המטורפים בין השכר של העובדים הזוטרים לבחירים. פחד אלוהים. כן, אנחנו היום בתוכנית, כאמור, נדבר על המון המון דברים, ביניהם גם כמובן מיד על עליית הריבית, 0.75%, איתנו בשידור היום, המפיקות מלי בנימינו ואפרת קורמן, אחראית על השידור, אפרת בבג'אני, עורכי הדיגיטל דוד זבולוני, עדן בנרי ומאור רטה, ועכשיו נתחיל. כאמור, 0.75%. כך החליט בנק ישראל, והריבית עלתה בהתאם. שלום לאורי גרינפלד, אסטרטג ראשי בפסגות, מה העניינים?
בסדר, שלום שלום.
אנחנו אמורים להיות מופתעים?
לא, העלאה של 0.75% הייתה צפויה, זה מה שהעריכו שיקרה. אני חושב שגם לא צריך מופתעים ממה שאנחנו רואים בהודעה עצמה של בנק ישראל, שמתלווה להחלטה עצמה. בנק ישראל בעצם אומר שהוא ימשיך גם ביעלה את הריבית, כנראה היא תגיע לרמה של 3.5% ותיעצר שם.
למה תיעצר שם?
לפי הערכות, עוד פעם, אלה הערכות של בנק ישראל עם התחזיות שהוא מפרסם, האינפלציה ב-2023 תתחיל לרדת, עדיין אומנם מאוד גבוהה, אבל היא תתחיל לרדת ותתכנס לתוך היעד. היעד של בנק ישראל, בואו נזכיר, הוא בין 1% ל-3%, לפי התחזיות של הבנק, סוף 2023, אנחנו כבר באינפלציה של 2.5%, שזה בתוך היעד. עכשיו, איך כל הדבר הזה אמור לקרות? עכשיו, קודם כל, יש לנו כנראה באמת היעטה בעלות מחירים שצפויה לקרות בגלל שהקורונה מאחורינו. אנחנו יודעים שהפקקים בנמלים, למשל, השתחררו, כל מחירי השינוע ירדו מאוד. אנחנו רואים ירידות, למשל, בארצות הברית כבר במחירה רכבים שזינקו בקורונה.
נפט גם קצת נפגע.
נפט כן. התמתן, נכון, כן. הוא כבר לא עולה. ולכן יש פה ירידה באינפלציה טבעית. מעבר לזה, העלאות הריבית עצמן, שהריבית הגיעה ל3.5%, בואו נזכיר למאזינים, 3.5% ריבית בנק ישראל, זה אומר פריים ב5%. זאת אומרת שכולנו, כל מי שיש לו משכנתה, או הלוואה לרכב, או כל הלוואה אחרת שצמודה לפריים, היא הולכת ומתייקרת, זה אומר שנשאר לנו פחות כסף להוצאות אחרות, ולכן ברגע שהביקוש קצת נעצר, אז כנראה גם האינפלציה תיעצר, זו לפחות התוכנית של בנק ישראל.
אורי, שאלה. אני רואה שכל הזמן אנחנו רודפים אחרי הריבית בארצות הברית. אתה יכול להסביר לי מה משמעות הפרקטית של פערי ריבית בין הריבית בישראל לארצות הברית?
ואני אשאל שאלה, את אותה שאלה רק בשפה שאנשים גם יבינו. למה חשוב לנו כל הזמן לצמצם את הפער בין הריבית, שהריבית שלנו תהיה כמו הריבית בארצות הברית?
את חושבת שהוא לא הבין את השאלה?
הוא בטוח הבין, עכשיו גם אני מבינה.
קודם כל תודה על ההסבר. אני אתחיל ואגיד שאני חושב שבעיניים של בנק ישראל לפחות, ואני חושב שבצדק, זה לא שחשוב לנו לרדוף אחרי ארצות הברית.
אוי, לאן נעלם לנו אורי? אורי, הנה הוא כאן חזר, כן, לא חשוב לנו לרדוף אחרי ארצות הברית, אתה נעלמת לנו שנייה,
אלא שאותם גורמים שמשפיעים על הבנק המרכזי בארצות הברית להעלאת ריבית, קיימים גם פה. אז כשיש אינפלציה, הם מעלים ריבית ואנחנו מעלים ריבית. עכשיו,
אבל המצב שלנו יותר טוב מהמצב של השוק בארצות הברית.
זה מה שהם ספרים.
בדיוק, ככה אומרים לנו.
ולכן בארצות הברית הריבית תגיע כנראה ל4.5% לפחות, זה מה שהפד אומר, ובנק ישראל אומר עד 3.5% בלבד. זה בעצם ההבדל. עכשיו, פערי הריביות שלעצמם גם משפיעים על שערי החליפין. אם הריבית בארצות הברית תהיה משמעותית יותר גבוהה, זה אומר שאנחנו כמשקיעים ישראלים למשל, אולי נעדיף לקחת את הכסף ולשים אותו בפקדונות דולרים, ואז הדולר ילך ויתחזק, וזה גם יכול לייצר עוד סיבוב של לחץ אינפלציוני, כל המחירים של המוצרים המיובאים בעצם ילכו ויתייקרו, ולכן כן, בשוליים, בנק ישראל חשוב לו פערי הריביות רק מבחינת מה שהם עושים לשערי החליפין, וזה פחות או יותר בשליטה, אבל בסופו של דבר ההחלטות של בנק ישראל מתקבלות, ובצדק אני חושב, לפי הסביבה הכלכלית פה, והסביבה הכלכלית פה כיום מצדיקה המשך העלאות ריבית.
כן, רק שלא נגלוש למיתון. אורי גרינפלד, אנחנו ניפגש איתך בקצה השני של התוכנית שלנו. מחכים לך, תתעדכן בבורסות, מה נהיה. תודה, תודה, ואנחנו רוצים לומר ערב טוב לדובי אמיתי, נשיא התאחדות האיכרים ויו"ר נשיאות המגזר העסקי, מה העניינים?
על הכיפק.
על הכיפק? אני חשבתי שאתה תהיה קצת פחות מבסוט מהעלייה הקצת אגרסיבית הזו.
לא, אני חושב שהעלייה היא בהחלט אגרסיבית מדי, אבל מה שעוד יותר חסר לי זה הצעה, הרגל השנייה של המדיניות הפיסקלית.
רגע, אני רוצה להבין, אמרת שהעלייה היא אגרסיבית מדי.
כן,
למה?
גם את אמרת שעלייה אגרסיבית כזאת יכולה לביא אותנו בסוף בקצה, מבלי שנשים לב למיתון. ואם אנחנו רוצים לבנות את האינפלציה דרך העלאת הריבית, ואנחנו לא נרגיש שאנחנו לא נזרוק כספים לתוך השוק, ולא ניתן לגלגל שמניע את הכלכלה הישראלית בשווקים, בין אם זה במסחר, בשיגותים, בין אם זה בענפים אחרים, אז אנחנו ביום אחד יכולים להתעורר ולהגיד, וואו, אופס, מה קרה לנו? עכשיו, הנתונים הכלכליים של מדינת ישראל הם לא בדיוק כזיים למה שקורה בארצות הברית, ואנחנו לא צריכים להיגרר אחרי מה שקורה בארצות הברית. ושוב, אני רוצה לחזור. אני חושב שהעלאת ריבית היא בהחלט כלי למיתון האינפלציה, אבל לצד זה חייבים לנקוט בפעולות נוספות. אי אפשר להתעלם מהפעולות החסרות.
מה חסר? מה חסר לך?
מה שחסר לנו. אנחנו נמצאים בסוג של תמרון, בסוג של מטוס, שרק כנף אחד כרגע פועלת, וזה העלאת הריבית, הכנף השנייה כרגע כתוצאה מחוסר המשילות, כתוצאה מממשלת המעבר. אני הייתי מצפה, ביקשתי תוכנית כלכלית שלמה לממשלה ולאוצר, וכרגע הדבר הזה תקוע, ואני אגיד לך למה אני מצפה. אני מצפה אחד, להורדת מיסים עקיפים, זה הזמן להוריד את המיסים העקיפים. הדבר השני זה לטפל בארנונה היקרה במדינת ישראל, שאין לה שום קורלציה בסכום שאנחנו משלמים לבין התמורה שאנחנו מקבלים. הדבר השלישי זה מס חברות מאוד גבוה, אם אני מנתח למס החברות האפקטיבי, בענפים מסוימים בארץ הוא מס אפקטיבי מאוד נמוך, לצד זה שהמס כרגע אמיתי בענפים שהפריון שלהם מאוד נמוך, כמו מסחר שירותים ותיירות עם פריון נמוך, נמצאים בסף מס מאוד גבוה, פחת מועט.
דובי, בחייך.
הרי
מה שאמרת עכשיו היה נכון לפני שנה ויהיה נכון לעוד 5 שנים, ברור לגמרי למה אתה מציע להוריד ארנונה, הכל בסדר. אני יש לי תחושה ככה, כשמעלים ריבית במיוחד בצורה, ואחרי שהתרגלנו לריבית אפס, הראשונים שאוכלים אותה זה המשכנתאות, שמבינים שהם יכול להיות יצטרכו למכור את הבית. השניים שאוכלים אותה זה עסקים ממונפים, שפתאום יתברר שצריך גם לשלם ריבית על האשראי.
נכון, אתה רואה, אתה לא רק פרשן כדורסל, אתה גם פרשן מצוין, וזה בדיוק מה שאני מודאג. אני מודאג מזה שמחר בבוקר אני לא רואה את הקבלנים ממשיכים בתנופה של האטת הבנייה, כי החשיפה שלהם עם הריבית הגבוהה הזאת תהיה מאוד גבוהה, המערכת הבנקאית תיכנס ותרים אמברקס, ולכן אני בא ואני אומר, אי אפשר לנקוט רק בצד אחד, צריך לנקוט בשני הכיוונים, ובאמת לדאוג...
אבל דובי, מי ינקוט לך עכשיו בשני הכיוונים? עד שתקום ממשלה, ייקח עוד 4 חודשים. עד שיתחיל לזוז פה משהו, אתה יודע, אם הייתה כאן ממשלה מתפקדת, הייתי מבינה את הדרישות שלך. כרגע אין לך מי שבכלל ימלא אותם.
מה את רוצה מהחיים שלו? את הריבית, את הריבית, כן, את הריבית חייבים לעלות.
נכון, אבל ממשלת מעבר יכולה לעשות משהו?
לא, אז לא לעלות ריבית.
אז כן לעלות ריבית, אבל תראה, מה שקורה ומה שדובי אומר, ואולי הוא צודק, אני לא יודעת, אני כך בגלל זה אנחנו באים. הוא אומר שצריכים לעשות צעדים משלימים, אבל מכיוון שהכל כאן תקוע, אין צעדים משלימים, ומה שאתה אומר לי בעצם דומי, זה שהעסקים ישלמו את המחיר, זה הכל.
חד וחלק, ואנחנו יום אחד נמצא את עצמנו, הדבר הראשון שיפגע זה ענף הבנייה, הטיפול ביוקר המחיה, כרגע ימשיך להיות יקר אצלנו, ונמשיך להתראיין כל השרים וכל היועצים, או כל הגורמים הפוליטיים, לספר לנו כל מיני סיפורים על יוקר המחיה, ואנחנו לא עושים שום דבר ליוקר המחיה, לא מורידים את התשומות שמשפיעות על יוקר המחיה, אנחנו רק מטפלים בריבית, כי זה במגרש של נגיד בנק ישראל, וזה מגרש ייחודי שלו. אני מצפה מאותם קברניטים, בין אם זה שר האוצר וראש הממשלה, לא יכולים להשאיר את הזירה הזאת אך ורק להעלאת ריבית.
אז בואו תרשה לי לייצג אותם. אתה מבין שעם כל הרצון הטוב לעזור, כל מה שהם יעשו לטובה, מה שאתה הצעת, זה שוח הבחירות.
אני שמעתי את המוצא כבר כמה פעמים את המילה שוח הבחירות, אבל אני אומר לך כזה דבר. אנחנו לא יכולים להפקיר את הכלכלה הישראלית ולהישאר רק בעלת ריבית. אנחנו נצטער על היום הזה, ואני לא רוצה להיכנס כרגע ל...
אין מקור תקציבי להסכם עם המורים, על מה אתה מדבר? אין מקור תקציבי, כי כל דבר שהם ייתנו להם, זה ייחשב כשוחד בחירות, היועצת המשפטית לממשלה לא מאשרת.
אז הגיע הזמן, ננהג באחריות. עם כל הכבוד למערכת הבחירות, יש פה מדינה לנהל, יש פה מגזר עסקי לנהל, יש פה תעשייה לנהל, יש פה חקלאות לנהל, יש תיירות לנהל, אי אפשר להשאיר אותנו כמו שנגיד בנק ישראל כרגע חושב שהפעולה שלו היא זו שתעצור את האינפלציה. יכול להיות, אבל מצד שני, תרסק את השוק, תיצור פה תנאים קשים מאוד, ושוב, גם אתם אמרתם, זה יכול להתערב חלילה למיתון, ואני הכי מוטרד מירידה ובלימה של הצמיחה המצוינת של המדינה כיום.
אני מוטרד מהתקציב של הפועל גליל עליון. אם תרגיע אותי, אז אנחנו בסדר.
אני זוכר את הימים האלו, ואם אתה רוצה לדבר, אפשר לפתוח את זה.
יאללה, בהזדמנות. באמת, חתימה טובה, דובי.
חתימה טובה.
חתימה טובה.
להתראות.
אנחנו רוצים לשמוע דברים שאמר היום שר האנרגיה לשעבר, יובל שטייניץ, בתוכנית של ינון מגל וחיים לוינסטון. בואו נעזים ביחד.
אז יש פה חידוש עולמי. זה פירוש פנייה לסחטנות. זה נורא קשה לי להוציא את המילה הזאת מהפה, אבל אני אומר לך, כך זה יוצג על ידי נסראללה, וזה לא יהיה חסר בסיס. נסראללה בא ואמר, או שתיתנו ללבנון את כל המחלוקת, או שאני אראה לכם על קריש, וגם הוא גם יהיה מלוויתן לראות.
אנחנו רוצים לומר ערב טוב לשרה קרין אלהרר, שרת האנרגיה מיש עתיד. היי, היי קרין, מה העניינים?
תגידי, תגידי, גם את מוטרדת ממה שנסראללה אומר?
אני, תשמע, אני לא מנהלת את ענייני מדינת ישראל על פי תקציבים לא של נסראללה ולא של ארגוני טרור אחרים. אני מנהלת את ישראל על ידי האינטרסים, השמירה על האינטרסים הכלכליים והביטחוניים של מדינת ישראל, וזה מה שאנחנו עושים גם בהסכם הזה.
אז תשמעי, יש המון סימני שאלה, אני מבין שאי אפשר לפרסם את הפרטים תוך כדי מסע ומתן.
נכון.
עכשיו, פחות, אני לא יודע, זה עומד להיסגר, צריך לאשר אותו. את יכולה להסביר בשפה שבני אדם מן היישוב מסוגלים להבין בשלושה משפטים, מה הסיפור, על מה כל כך נורא בו ומה טוב בו?
בסופו של דבר ההסכם הזה הוא הסכם שיש בו מאגר, יש מאגר גז במחלוקת, יש שטח מחלוקת. מדינת ישראל אומרת, תשמעו, המים עצמם, המים בים הם לא האירוע. המים בעצם זה מאגר גז. בואו נקבל אנחנו את התמלוגים על החלק שלנו במאגר. נסמן לראשונה בתולדות מדינת ישראל הסכם לגבול ימי וגבול טריטוריאלי עם מדינה עוינת, ונקבל את המגיע לנו בתחום הכלכלי. בעיניי זה סידור שבו א' שומט את הקרקע מתחת לטענות המרושעות של נסראללה כאילו ישראל מעכב את הפיתוח של אנרגיה בלבנון, ב' מאפשר ללבנון להיות עם מקור אנרגיה שלא מסתמך על איראן, ג' מאפשר לישראל לקבל את האינטרס הכלכלי שלה. מה יותר טוב מהדבר הזה?
אוקיי. תראי, אני הבוקר שמעתי אדם שמקובל עליי, כי גם כאיש שלא מדבר מהפוזיציה, ואדם הגיוני, אלוף במילואים גיורא איילנד, ומה שהוא הסביר, שבטח תאהבי, שפחות או יותר, ההסכם הזה הוא פחות או יותר, ההסכם שיוצא נגדו יובל שטייניץ, שניסה להעביר אותו בחמש שנים האחרונות בעצמו, ומה שהשתנה בסך הכל, זה שנסראללה קודם שם אקדח לממשלת לבנון, ועכשיו הוא רואה שממשלת לבנון לא מתרשמת, אז הוא תופס טרמפ על ההסכם.
תראה, אני אומרת
לך,
אני לא, זה לא הסכם הדבר שהכי מעניין אותי, משנה את עמדתי לכאן או לכאן. אנחנו עמדנו על כל העקרונות שחשובים לממשלת ישראל ולתושבי אזרחי מדינת ישראל. מה שנסראללה אומר או לא אומר, אתה יודע, הוא תמיד מדבר. האם אנחנו מתנהלים על פי הדברים שלו? תשובה היא לא.
אפשר
וגם
לראות...
וגם לעניין הזה, התשובה היא לא.
אפשר לראות את העסק גמור?
מטבע הדברים זה עניין סבוך. יש פה שני צדדים שמדברים באמצעות מתווך גורם שלישי. אני מאוד מקווה שדברים יסתדרו באמת לטובת אזרחי מדינת ישראל.
כי השאלה, שרה אלהרר, האם את היית מעורבת בכלל בכל המסע ומתן הסבוך הזה, או שנתת לראש הממשלה, שהוא גם שר החוץ, לנהל את הכל?
המסע ומתן מנוהל עד לאירוע שבו עמוס הוכשטיין הגיע לארץ, עם הנשיא ביידן, נוהל באמצעות משרד האנרגיה בראשותי, ובגלל שמדובר בהסכם כל כך גדול, ראש הממשלה היה מעורב מנקודה מסוימת ברמה מאוד מאוד גבוהה. ואני אומרת לכם שיש חוות דעת של הדרג הביטחוני שהם בעד ההסכם הזה, וגם כאן אנרגטית, אנחנו לא חסרים, ובאמת מדובר בהסכם טוב.
עוד שאלה אם יורשה לי, כשאת שומעת שמי שהיה מנכ״ל המשרד שלך לשעבר עוזב את תפקידו, כן, ועוזב את תפקידו בכעס בגלל יחסים אחורים עם ראש המל״ל, הדבר הזה מקובל עלייך? ניסיתם שם לעשות איזשהו מסלחה?
ליאת, מכיוון שאודי הודיע לי שהוא מסיים את תפקידו, אני יודעת מה היה. אודי מתחיל עבודה חדשה בקרוב מאוד, ואני באמת מאחלת לו בהצלחה, ובהזדמנות הזאת, בתוכנית המכובדת שלכם, מודה לו על השירות שלו, והוא יצא לחופשה תוך כדי.
לא, אבל כנראה היחסים שלו עם ראש המל"ל לא היו לוי דבי, בואו נקרא לזה כך.
אני יודעת לומר ממקור ראשון שהיחסים היו מצוינים, אני יודעת גם לומר שהוא בעצמו אמר לי, וגם לראש המל"ל, שהוא ישמח לסייע ככל ונזדקק.
תשמעי,
לא ככה עוזב בענם שהוא לא מרוצה.
תשמעי, התוצאה חשובה, אני יודע את זה מהעיסוקים שלי, אבל חשובה גם הדרך, והטענות, או לפחות התחושה שמנסים ליצור, זה שהרי הוויכוחים כבר לא היו גדולים, ואתם בסוף אמר, כנראה בגלל הבחירות, ויתרתם על ה... טוב, נו, אז קחו עוד כמה קילומטר נזיז את הגבול הטריטוריאלי.
לא, אבל הבעיה היא שזה משרת... רגע, עשרה, רק שנייה, אני רק אחדד. הדברים האלה משרתים את החיזבאללה, כי כבר היום הם יצאו בהצהרה, ואמרו שהם כיפפו את הישראלים. כשהם שומרים את ראש הממשלה לשעבר נתניהו ואת שטייניץ מדברים.
חבר הכנסת בנימין נתניהו, באמת בצורה שהיא לא ברורה, הוא משרת את האינטרס של החיזבאללה, מפרסם סרטונים של החיזבאללה ותומך בעמדתם. איזה קו אדום הוא צריך להיפרס? אנחנו ירדנו מהפסים? לאן צריך להגיע?
זה לא השאלה.
כל זה בשביל האינטרס הפוליטי?
השאלה זה לא אם ירדנו מהפסים, השאלה אם היינו אי פעם על הפסים.
אז אני אומרת לך, אריה, שאני חושבת שאדם שהיה פעם ראש ממשלה, הוא חבר כנסת בישראל, ויש לו אחריות, לא יכול להתנהל ככה. וזה פשוט מסוכן לביטחון ישראל מה שהוא עשה.
עכשיו תראי. הרי בסופו של דבר אפשר לראות, באמת לכל מטבע יש שני צדדים. האם אנחנו בסופו של דבר מה עשינו? אנחנו התפשרנו על איזה קו, ונתנו גם להם ליהנות למסכנים האלה שלא יכולים לגמור את החודש, ובתמורה אנחנו נקבל את חלקנו בתמלוגים שיצאו משם. זה הסידור. ועכשיו אני מסתכל על התמלוגים שאנחנו המדינה, או אזרחי המדינה, היו צריכים לקבל, בקרן העושר, אני מצטט, 1,880,000,000, זה מה שהצטבר בתשע שנים, שזה 14% בסך הכל מתחזיות בנק ישראל. אז בשביל מה אנחנו עושים את כל הדבר הזה? גבול עם לבנון זה חשוב, אבל בשביל מה? הרי בסופו של דבר האזרחים לא נהנים בסוף מהתמלוגים האלה.
אריה, השנה הייתה עלייה. בשיעור התמלוגים, ואני בטוחה שזה הודיע לי. ואני אומרת לך, קרן העושר ניתנה בתחילת הדרך הבטחה של בנימין נתניהו, שהבטחה לא סבירה, ולכן היא לא התממשה.
אבל מדברים על 14% מתוך כלל הצפי? בוא, זה לא שאומרים עכשיו, זה 50.
תראו, המנגנון של קרן העושר מלכתחילה היה בנוי בצורה כזאת, ש-14% שקודם מנהלים את כל הוויכוחים, כל הערכאות, ורק אז מעבירים את הכסף לקרן העושר. המנגנון הזה השתנה בחקיקה. כרגע הקרן מתמלאת יותר מהר. אני לא יודעת להתחייב בתחומים, אבל אני כן אומרת לכם שהקרן מתמלאת. בסוף הכסף, לא כמו שאמרו מלכתחילה, התחומים שפיזרו מלכתחילה, התחומים לא מדויקים בעליל. אבל התחומים כן יגיעו לאזרחי מדינת ישראל.
מתי ייחתם ההסכם לפי הצפי?
זה, את יודעת, צריכים שני צדדים, זה מתווך, ואני מאוד מקווה שזה יקרה.
מה שאני אוהב, שהמתווכים בינינו לבין שכנינו זה אדלשטיין, גורשטיין, אוכשטיין, את מבינה? תארי לך שהיה מגיע איזה אחד עם כפייה ואומר אני טוב, נו,
לא, אבל אתה יודע שהיו שיחות ישירות, נכון, השרה אלהרר, בצוק מנרה שם, נכון? משהו כזה, היו שיחות ממש, ישבו לבנונים, בדיוק.
בנקורה, אבל
בדרך כלל. כן.
טוב, נאחל ללבנונים חתימה טובה.
וגם לך, השרה קרין אלהרר. תודה רבה. תודה, תודה.
חתימה טובה, להתראות.
כן, וגם אפרת קורמן תאחל לכם בדרך חתימה טובה. בבקשה, מה קורה? כן, אנחנו...
תשמעי, קיבלתי... מעניין אותך, קיבלתי מכתב?
ברור.
קיבלתי מכתב בהול.
כן.
מאחד...
איך קוראים לו?
בנימין.
בנימין. מה רוצה ממך בנימין?
שם, הוא מעדיף יישאר, שלח לי מכתב, הוא מבקש תקרא.
בבקשה, אז תקרא.
אז, ביבי, אני לוחץ, אני לוחץ על הלינק, והמכתב לא נפתח.
מה זאת אומרת?
שלח לי עוד אחד.
מה זאת אומרת? לא,
ברצינות.
תפנה ליועצים שלו, הם שהם הולכים שם מכות, סוגרים את אחד את השני במרפסות שם.
אני מבקש לשלוח לי עוד אחד, הלינק לא נפתח.
כן, הלינק לא נפתח. אז בבקשה. אז זהו, אנחנו נמצאים ממש לפני יום כיפור, אתה את האופניים שלך כבר סידרת?
אני מזמן לא עליתי על אופניים, ואני לא אומר לך, אני לא רוצה להגזים, כי אנחנו יכולים לטפל בזה, אחד הימים המאושרים בחיי, שגנבו לי את האופניים.
באמת?
כן. כן.
אז אני רוצה להזכיר לך את ברק חורי בן ה-12 מרמת גן, שנהרג בכביש 4 חודש לפני בר המצווה שלו ביום כיפור.
רחב לפתח תקווה ונדרס ביום כיפור.
על ידי נהג שיקור, זה פתיחה קצת מורידה, אין מה לעשות, אבל זאת אחת הסיבות שאנחנו עושים את האייטם הזה, ואנחנו רוצים קודם כל לומר ערב טוב לסטיב אדם, זכיין בעלים של רשת מצמן את מרוץ, בסניף ירושלים, שלום שלום.
שלום, שלום. אחר פעם תיאורים, מה שלומכם?
אנחנו בסדר.
בסדר, אנחנו קודם נדבר על הפן, ואחר כך אנחנו נדבר על הזהירות.
בדיוק.
אז בואו נתחיל עם הפן. איזה אופניים הכי נמכרות היום אצלך? נמכרים? נמכרים?
נמכרים, כאילו, ביום כיפור או בכללי? או בכללי.
כרגע, עכשיו, בנקודת זמן זו.
כרגע, בעיקר אופני ילדים, מגיל 3 עד גיל 15, בעיקר. זה בימים האחרונים, כל הלחץ הגדול.
יפה, אז בכמה גדלות המחירות או צומחות המחירות ביום כיפור או לקראתו?
למען האמת, השנה הזאת שנה קצת בעייתית, קצת הרבה בעייתית, אני בטוח שכל הקולגות ששמעו אותי כרגע.
למה?
מזה שנה וחצי התחיל חוסר בעולם בגלל כל האתר שהיה בקורונה, בתי הקורונה.
Okay.
והתחיל לשפיע על כל היבואנים בעצמם.
מה, גם באופניים יש
חשבתי
צ'יפים?
חשבתי שבבים, בדיוק.
לא, לא, לא. אבל אמיתי, כאילו, המפעלים כבר, יש מפעלים שסגרו חודשים בתקופה של קורונה, והמחסור מתרוף אפילו בחלקי חילוף. עד היום יש מחסור, אבל בדגמים המקצועיים יותר, היוקרתיים יותר.
אבל רגע, שנייה, רק רגע, יש את רפורמת היבוא שנכנסה ממש לא מזמן ומרחיבה את היכולת לייבא אופניים לישראל, נכון? האם היא כבר משפיעה או שזה עוד קצת מוקדם מדי?
עדיין לא מוקדם מדי, לדעתי אולי נתחיל להרגיש את זה באמצע 23.
אין בעיה, עכשיו, אני, מה שמעניין אותי, איזה אחוז מבין רוכשי האופניים רוכשים אופניים חשמליים?
בירושלים או בכללי?
לא, אתה יודע את כל ה...
לא, אני יודע נתונים, כי יש לנו קולגות בכל הארץ, ורשת מצמן את מרוץ היא רשת בעלת חנויות ממש 50-60 סניפים בכל הארץ, כולל משווקים. אז אנחנו בקפוצות ומדברים, אז אנחנו יודעים פחות או יותר מה...
אוקיי. אז כמה קונים אופניים חשמליים?
מעטים.
באמת?
כן, אני אגיד לך למה גם. העניין שרשתות באמת מקצועיות, ההתמחות שלהם עם פחות בחשמלי העירוני שאנחנו...
אבל זה הכסף, לא?
לא, ממש לא.
וואלה.
רגע.
ממש לא. יש, אני תכף אמשיך ואני אסביר את זה. יש הרבה חנויות שמתמחים אך ורק באופניים חשמליים מסוג זה. והאמת, אנחנו כרשת לא מתמחים בזה. אנחנו כן מציעים אופניים באמת בעלות תקן, מחמיר, בארץ, בעולם, החמרה של מכון התקנים, ואנחנו עובדים עם מותגים שיש להם עבר בטוחי. לא עם כל האלה שפורצים בשוק, ויש מלא. לצערי הרב, יש מלא כאלה. רוצים מהירות, בקרים חזקים, מנועים חזקים, אנחנו כל כך לא רוצים ולא...
זה, תשמע,
לא
זה,
לתעסק בזה.
זה עושה שכל, מכיוון שאין אופניים רגילות להשכרה.
יש... לא נכון, יש.
כן?
יש, אפילו יש דאבל,
אבל
נכון?
אבל לא כמו, לא לא, כמו לא, לא, חשמלי.
לא, 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 זה, ותמיד לפני יום כיפור, אם מישהו נכון חסרים לו איזה, חסר לו זוג, אז הוא רץ עץ ומנסה למצוא.
אז בוא ניגש באמת לדבר
אז,
החשוב.
אז אני אעדכן אותך רק שעניין של התקרת אופניים, באמת זה פוחד, פוחד עם השנים בחניות אופניים, יש חברות שמתמחות היום ורק מתעסקות בהתקרת אופניים, טיולים, מסיבות, אירועים, שהם מתמחים בהתקרת אופניים, חניות היא כבר פחות.
אנחנו התכנסנו מכיוון שביום כיפור יש לנו עוד דקה. זאת אומרת, אין מכוניות, הרוכבים מרגישים...
יש מכוניות.
לא, אני אומר, בתיאוריה אין מכוניות, הרוכבים חסרי זהירות לחלוטין, והיום יכול להיות שהאופניים החשמליים הפכו לאיום הכי גדול על רוכבי האופניים ביום כיפור.
האמת היא, זה לא רק איום על רוכבי האופניים, זה גם על רוכבי רגל בהחלט. אני כבעל חנות אופניים בירושלים, אני יכול להגיד שכיפור שעבר הבן שנדרס באופניים חשמליים, שהוא בן שבע. אמנם זה היה משהו קטן בקטנה במתחם התחנה בירושלים, אבל כן, רואה שזה 2 מטר שם, והרוכב נמשיך לדהור שם כאילו שאין מחר. אבל שוב, אופניים, הסכנה היא לא רק על רוכבי אופניים אחרים, זה בעיקר על הולכי רגל שהם חסרי ישע, שזה אנשים מבוגרים או ילדים קטנים.
ויש גם את המשוגעים שנוסעים במכוניות, בכבישים, שזה רק די סיברנו על ברק חורי זיכרונו לברכה, סטיב אדם, זכיין ובעלים של רשת מצמן ומרוץ.
סבא זהירות.
בסניף ירושלים, חתימה טובה.
תודה רבה, גם חתימה טובה לכולם, תודה רבה.
תודה, תודה, ואנחנו רוצים לפנות לדוקטור נטע כהן, אחרית מחלקת טראומה במיון ילדים בבית החולים דנה באיכילוב. ערב טוב.
ערב טוב.
אתה יודע, אריה, שאני נשלחתי על ידי מקום העבודה הקודם שלי באחת השבתות כדי לשבת במיון הילדים של איכילוב, ולראות כמה ילדים מגיעים לשם שנפגעו מקורקינטים. מצאתי 2 במצב בינוני. 2, בשבת תמימה.
בינוני זה לא פשוט.
לא פשוט. מה את אומרת, דוקטור כהן? האם באמת מגיעים אליכם הרבה יותר ילדים כאשר נכנס יום כיפור במהלכו?
אז תראו, בוא נפריט את הדברים. קודם כל, בגדול, וכבר דיברנו על זה לא מעט באמצעי התקשורת בשבועות האחרונים, יש לנו עלייה חדה בכל מיני קבוצות גיל של תאונות דרכים כתוצאה מקורקינטים ואופניים חשמליים. אנחנו רואים את זה, וכבר דיברתם, שמעתי שהזכרתם את זה כבר קודם, גם פגיעה שאוטו פוגע באופניים או קורקינט חשמלי, וגם פגיעה של הולכי רגל מהכלי החשמלי עצמו, זאת אומרת, זה דו צדדי. אז אנחנו ראשית כל קוראים לבני הנוער להיזהר, גם עם מכוניות שלא יפגעו בהם, ולנקוט בכל אמצעי הזהירות.
אנחנו מדברים על יום כיפור. אנחנו מדברים על יום כיפור.
ספציפית ביום הכיפור, ושמעתי שאמרת את זה גם, זה מאוד נכון, אנחנו כבר לא יודעים ממה להיזהר קודם. ביום כיפור יש לנו אוכלוסייה גדולה של ילדים בגילי בתי ספר יסודי ועל יסודי שנוסעים על אופניים גם רגילות ומדמיינים שהכביש הוא מקום בטוח, חסר מכוניות, חסר אופנועים שיכולים לפגוע בהם, אבל זה לא נכון. ההנחת יסוד הזאת שהכביש הוא מקום בטוח ואפשר לנסוע בלי להסתכל כאילו אין שם מכוניות, זה הנחת יסוד שהיא לא נכונה, ואנחנו כל שנה עדים לפגיעות חמורות ואפילו קטלניות של ילדים במהלך יום הכיפור עצמו.
יש
ומזה אנחנו מטריעים.
יש גם דרך אגב, עד כמה נפוצה התופעה, אני מדבר מהניסיון שלך כמי שמקבלת את הנפגעים, של רוכבים צעירים כאלה, שגם מרכיבים עוד מישהו, ויש 2 נפגעים.
ואז גם לא חובשים קסדה, ושמים נכון. את הרדיו, את ה, לא יודעת מה, את האמפי בשיא
בפול
ווליום, ויאללה,
אנחנו
דרוב.
בהחלט רואים את התופעה הזאת, גם את התופעה של המורכבים, שגם הם בסכנה, הכלי לא בנוי לשני אנשים, התופעה שלא שמים קסדה, גם הרוכב וגם המורכב, שזה חייבים לשים קסדה בכלים כאלה. אנחנו רואים הכל מהכל, ואנחנו רואים פגיעות מגוונות מאוד מהכלים האלה בכל ימות השנה, וספציפית ביום כיפור אנחנו רואים פגיעות יותר קטלניות.
דוקטור נטע כהן, אחראית מחלקת טראומה במיון ילדים בבית החולים דנה,
שתהיי מובטלת ושחתימה טובה,
שלא ניפגש בחג בנסיבות כאלה.
אמן. אנחנו עוד מעט נעבור לבורסה, אבל לפני כן, אתה יודע, הריבית עולה, דיבר איתנו קודם אורי גרינפלד, שעוד מעט יחזור אלינו, על כך שהפריים במשכנתאות עומד על 5%, יעמוד על 5%, לא כרגע, אבל צפוי לעמוד על 5%, אם באמת הריבית תגיע ל3.5%, כמו שמתכוון, נגיד, בהמשך. תקשיב, זה המון, המון כסף.
אז זהו, צריך לתרגם את זה למספרים.
תקשיב, הפחד שלי, שאנחנו נגיע למצב שלא הגענו אליו כאן במדינת ישראל, שאנשים יאבדו בתים בכמויות.
לכל מטבע שני צדדים, ואת יודעת שיש הרבה יהודים טובים, שעשו את המכה שלהם ב-2008, כשהבנקים זרקו דירות כמו זה, רק תיקח בגרוש וחצי, והיום יש להם חצי עיר בטקסס או באריזונה.
אתה מדבר על ארצות הברית, לא פה.
לא, אז אני אומר, זה גם לצערי הרב, זה גם היה אחרי המיתון, בתקופת המיתון. אנשים שאין להם כסף שלם משכנתה מחזירים לבנק, ואת הבנק ממש לא מעניין כמה שווה הדירה, אותו מעניין להחזיר את הנזק שלו, ויתחילו לעוף פה דירות, וזה, דרך אגב, אני לא רוצה להגיד לך שכך
לא,
ייפתח,
אבל... לא, להגיד לך שזה הפתרון אנשים... למשבר הדיור בישראל, זה רע מאוד.
לא, אני אומר
כל
שאני...
אדם... לא, הבעיה שלי אחרת, הבעיה שלי, שבתקופת הקורונה, כששינו את מרכיב הפריים, במשכנתאות, מה זה מרכיב הפריים, אני לא רוצה לדבר איתכם סינית, זאת אומרת, בנק ישראל נתן לאנשים את היכולת לקחת יותר ריבית, נכון. משכנתה בריבית פריים, כי הריבית במשק הייתה אפס, אז זה לא היה גבוה. עכשיו, שאלתי את המפקח על הבנקים, אם זאת הייתה טעות, והוא אמר לי שכן. כי לבוא ולהגיד לאנשים, קחו את הריבית פריים, כי זה, עכשיו זה נמוך ויופי, ועוד, לא יודעת מה, חצי שנה, הם יצטרכו לשלם 5%, תקשיב, זה המון כסף אנשים, זה, לא יודעת, מחמיץ את ליבי.
בדיעבד, כולם חכמים.
כן, אז אנחנו כאמור, ממש עוד מעט נהיה עם הבורסה, הפרסומות, חוזרים. כן, ההתנגשות בבני שלמה, ככה לאט לאט מתגלים עוד ועוד פרטים, ומסתבר שככל הנראה המתנגשים רצו להימלט, עצרו אזרחית, הורידו אותה מהאוטו ונמלטו עם האוטו שלה. זה נשמע כמו סרט.
הסרטים ההוליוודים מבוססים על מציאות.
כן, אלוהים אדירים, רק שזה אצלנו זה קצת פחות נחמד. אורי גרינפלד חזר אלינו, אסטרטג ראשי בפסגות, מה העניינים?
בסדר גמור, מסתכלים על הבורסות.
נו מה?
יום של עליות, אפשר להגיד אפילו עליות חדות היום בבורסה בתל אביב. מדד תל אביב 35 עולה ב2%, גם תל אביב 90 בכמעט 2%. לכל רוחב המדדים אפשר להגיד, אנחנו רואים עליות, גם באגרות חוב, הקונצרניות.
כי מה? כי הם ציפו לריבית הגבוהה ומברכים עליה? זה העניין?
אם מסתכלים על מה שקורה מהחלטת הריבית מהשעה 4, רואים שבעצם אין איזשהו שינוי במגמה. המגמה של העליות החלה בבוקר, ובמיוחד משעות הצהריים. אני חושב שבעיקר כתגובה למה שאנחנו ראינו שבוע שעבר בעולם, ירידות חדות ואז חזרה לעליות. שוק קצת מתקן כלפי מעלה. צריך לזכור שגם בבריטניה הממשלה ירדה מהתוכנית שלה להפחתות המיסים, שהשוק מאוד לא אהב, אז קצת אופטימיות. גם אם אנחנו מסתכלים על הדולר, אז אנחנו רואים את הדולר ב-3.58.
וואו,
כן. קפץ. וזה בעיקר במהלך היום, אם מסתכלים על שעה 4, אז אין איזשהו שינוי גדול, ראינו במהלך
למה? היום. למה? אז אתה יודע, אני שואלת שאלות תם, אבל למה זה קורה?
תראה, להסביר כל יום את המסחר זה באמת...
לא, אבל היום זה קפץ, היום זה קפץ בזינק באחוז ומשהו, לא?
כן, כן, ראינו היום ממש זינוק, אני חושב שהזינוק החל אולי על רקע צפי לזה שבנק ישראל לא יפתיע, זאת אומרת, בסוף העלאת הריבית הייתה צפויה, ואולי באמת בגלל זה ראינו את הדולר עולה, יחד עם אולי העלייה שלו בעולם, בסך הכל דולר מול כל המטבעות בעולם כל הזמן הולך ומתחזק.
תגיד אורי, יש כסף גדול שמושקע בסופו של דבר, אם נרצה או לא נרצה, בקרנות גמל, השתלמות וכן הלאה. אז גם אנשים שלא קמים בבוקר ובודקים ומתחילים לעבוד בשוק, האם כדאי למשל לשנות מסלול?
זו שאלה שנשאלת כל פעם שיש ירידות בשווקים, בעליות לא שואלים אותה אגב.
נכון.
תמיד כשיש ירידות שואלים את השאלות.
נכון.
הזו, והתשובה היא תמיד, אני חושב, בסך הכל ניסיון גם מראה, שבתקופות כאלה הדבר האחרון שצריך לעשות זה שין.
אוי, נעלם לנו, אתה קפצת לנו עוד פעם, תחזור, כן, כן.
הדבר האחרון?
הדבר האחרון שצריך לעשות בתקופות כאלו סוערות זה שינוי בהשקעות שלנו, ויותר מזה, כשאנחנו מסתכלים על ההשקעות לטווח ארוך, דיברת על פנסיה, גמל וכן הלאה, רוב הכסף הוא כסף לטווח ארוך, אני לא מדבר על מי שיוצא לפנסיה בעוד שנתיים ויקח את הכסף, אבל בסוף רוב הכסף הוא לטווח ארוך, והאפיזודות האלו בסופו של דבר מתקנות את עצמן והמגמות הן כלפי מעלה. לכן ההחלטה באיזה מסלול להיות, הרבה יותר חשוב לקבל אותה לפי הגיל שלנו, מתי אנחנו נצאים לפנסיה, הצרכים שלנו בפנסיה וכן הלאה, ולא על סמך מה שקורה בחודש, חודשיים או שלושה חודשים האחרונים בשווקים.
בתרגום לעברית, ככל שאתה צעיר אתה יכול ללכת למסלול מנייתי.
אני אגיד את זה יותר קיצוני, אם אתה פחות מגיל 50, אתה צריך לשבת במסלול של 100% מניות.
אורי גרינפלד, אסטרטג ראשי בפסגות, אנחנו רוצים לאחל לך גמר חתימה טובה.
גמר חתימה טובה.
כן, תראו מי הזדמן לנו לאולפן.
מי?
כתב, שיכול להעיר אולי בזרקור או שתיים, מה קורה, ומגיש וכאלה, אז למה שלא נראיין אותו? מה עניינים, גיא?
יאללה.
גיא
פלג. מה שלומכם?
לא יודעת, אנחנו ככה...
עם שני ברציפות.
כן, אנחנו המומים ממה שקרה שם עם בני שלומו וחטיפת הרכב מהאזרחית.
אתה לא חייב לענות ואל תיכנס
את פרטי. לא, אני אגיד לכם, זה באמת אירוע דרמטי. באמת אירוע דרמטי.
זה מטורף.
ידענו כבר מעשי רצח והתנגשויות, אבל כאן באמת מדובר בראש ארגון פשיעה, והדבר המעניין, ככל שאפשר לקרוא לזה ככה, זה שכולם ידעו שזה עומד להגיע. הרי עם שחרורו של האויב הגדול של בני שלומו, של שלום דומרני מהכלא, אז כל הפרסומים סביב זה היו, עכשיו תיפתח מלחמת עולם. עכשיו תיפתח מלחמת עולם.
כולם ידעו חוץ ממנו?
לא. עכשיו, יותר מזה, גם היה ניסיון לרצוח את הבן של שלום דומרני, על אחת כמה וכמה. ולכן אתה מדבר פה על עוז רוח, זה קונוטציה חיובית, אבל על האומץ ממש מטורף של המתנגשים.
מתאבדים.
ועל התכנון הכפדני, כלומר, הם ידעו שהמשטרה יודעת שיהיו ניסיונות התנגשות הדדיים, גם בשלום דומרני וגם בבני שלומו, שזה קרב לחיים ולמוות.
איך הוא הסתובב בלי הבטחה?
אז תראה, קודם כל, אני אגיד לך, אני ראיתי רק את התמונות, כי אנחנו מתכוננים פה לתוכנית שלי עם ארי, אבל קודם כל, המכונית שבה ירו בו, היא לא נראית פרייבט, זה נראית חתיכת מכונית, ו... אולי הייתה משוריינת, ככה היא נראית, ככה בעין בלתי מזוינת, זה נקודה אחת, והשני, הוא היה עם מישהו, ודאי שזה היה מאבטח, בני שלומו לא הסתובב לבד.
אבל מה שאותי מטריד, גיא, ודיברנו על זה גם קודם.
לא עושים חשבון למשטרה, זה בדיוק העניין.
לא עושים חשבון לאזרחים, עזוב את המשטרה, זאת אומרת...
אבל אני חושב, אזרחים לא עושים חשבון, זה ידענו. אבל, הידיעה של העבריינים, שהמשטרה יושבת על בני שלומו, ויושבת על שלום דומרני, מתוך שהיא יודעת שיהיו ניסיונות התנגשות הדדיים, וחרף זאת, באור יום, בתחנת דלק,
מדהים.
יוצא כזה
מדהים,
אירוע.
מדהים,
אתה
מדהים.
אומר לעצמך, בוא הנה, הם לא סופרים את המשטרה. מדהים. לא את האזרחים, הם לא סופרים את המשטרה.
זה רק מראה את החולשה שלהם, אנחנו אבל חזקים מאוד פה בצוות, כן.
קרדיטים.
אז הנה, אני בדיוק עושה את הקישור הגאוני
בקשה.
הזה. אנחנו רוצים להודות למלי בנימינו ואפרת קורמן שפיקו וערכו אותנו. אחראית על השידור, אפרת בבא ג'אני, עורכי הדיגיטל, דוד זבולוני, עדן בנרי ומאור רטה, ושלום לארי אלדד.
שלום גם לכם.
היום אמרתי יפה, בלי לטעות.
שלום פרופסור.
אני שואל, מחירי הדלק לא השתנו, מה הם עושים בתחנת דלק?
נכון.
שאלה, חשבתי שעלו, ירדו המחירים.
גיא, תרשום.
משהו אחר, תודה רבה לכם.
תרשום לך, גיא, אתם ביום רביעי מנצחים את יובנטוס בטורינו.
איי, עזוב, באת לנחס.
לא.
כולנו אצלנו צמים, יהודים קשרים.
כן, כן.
מי ישחק? רק הגויים.
שלום לכם.
כן, שלום.
תודה רבה.